טוב, בוקר טוב, אנחנו בפרק כ"ה של ספר שמות בפרשת תרומה, ואנחנו בפסוק י"ח, ועשית שיניים קירובים זהב, מקשה תעשה אותם משני קצות הכפורת. מה זה שיניים קירובים זהב? אז קירובים זה צורת ילד וילדה לפי הגמרא, ובעלי כנפיים, והם עומדים על והם חלק מהכפורת בעצם, וכאשר אדם נכנס אל קודש הקודשים, כהן גדול או משה רבנו, אז הוא רואה את הקירובים. נשאלת השאלה, האם אין פה, כלומר זכורה, ההיבט הפגני פה הוא בולט, זאת אומרת, צורת בעלי חיים או בני אדם עם כנפיים, וכל זה במקום הקדוש ביותר, כשהתורה אומרת לא תעשה לך פסל וכל תמונה, ולא תעשו נטי אלוהי חסב ואלוהי זהב לא תעשו לכם, אז מה זה הסיפור הזה? אומר הרמב״ם דבר מעניין, אם היה רק קרוב אחד, היה אפשר לחשוב לצופה הנכנס לקודש הקודשים שמדובר בדמות של אלוהי ישראל. אבל ברגע שיש שניים, אז ברור שכיוון שהשם הוא אחד, אז לא זה ולא זה הם אלוהי ישראל. אז כך שיש פה כבר הרחקה של ההגשמה. אבל עדיין נשאלת השאלה, בכלל בשביל מה לעשות קרובים? לפי התרבות הקדומה, הקרובים, כפי שהם היו נהוגים בכל המזרח התיכון הקדום, וגם בעוד מקומות שונים מחוץ לתרבות של המזרח התיכון, אלה היו דמויות של מרכבה לאלים. למשל, היותר מפורסם זה הפגסוס, שאצל היוונים הוא סוס שיש לו כנפיים, והוא משמש כמרכבה לאלים. גם מצאנו בעלי חיים אחרים עם כנפיים שגם כן משמשים כמרכבה לאלים, וגם מצאנו בספר תהילים, וירכב על קירוב ויעוף, וידע על כנפי רוח. עד כדי כך שהגמרא במסכת עבודה זרה לא נרתעת מלומר שהקדוש ברוך הוא בלילה רוכב על קירוב קל שיש לו, וטס ב-18,000 עולמות שיש לו. זאת אומרת שהקרוב הוא סוג של מרכבה. אז מה המשמעות של הדבר? בדרך כלל, כשאדם בזמן העתיק ראה קרוב, הוא ציפה לראות על גבי זה גם דמות של האליל שרוכב על גבי הקרוב. והנה כאן אדם נכנס אל קודש הקודשים, רואה קרובים, ואינו רואה שום דבר רוכב על זה. סימן שאלוהי ישראל אין לו גוף ולא דמות הגוף. זאת אומרת, זו הצורה היותר בולטת להבליט דווקא את שלילת ההגשמה על ידי הקרובים. עד כדי כך שהדבר הזה הגיע לידי האשמה של היהודים בזמן הקדום שהם אתאיסטים. מדוע הם אתאיסטים? שהרי בתוך המקדש הפנימי שלהם, בתוך החדר היותר פנימי, אין שם כלום. אין? טוב, מדובר בבית שני שאפילו קרובים לא היו. אז מכאן שהיהודים לא מאמינים באל. זה קשה לעובדי האלילים לתפוס רעיון מופשט של אלוה שאין לו גוף ולא דמות הגוף. אבל זה בעצם מה שזה בא לבטא. אלא מה? יש פה עוד משהו. כיוון שיש פה שניים קרובים, והם מסתכלים אחד אל השני, הם מסתכלים אחד אל השני לפי חז"ל באהבה. כן? כלומר, הם מבטאים את האהבה שיש בין קודש הבריך הוא לכנסת ישראל, והיא הסיבה הפנימית לזה שיש שם מקום של ייחוד. קודש הקודשים נקרא בספר מלכים בשם חדר המיטות, כלומר המקום האינטימי של המפגש בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל, וזה מה שבא לידי ביטוי בקרובים. קרוב זה אפי זוטרי, אומרת הגמרא במסכת סוכה, כלומר פנים קטנות, כן? לעומת אדם, דמות אדם, שזה אפי רב רבי, פנים רחבות. מה הרוחב של הפנים של הקרוב? אומרים חז"ל, טפח. זה דבר קטן. כן? זה אם כן הזמנה למשהו שצריך לגדול. בבית המקדש של שלמה היו גם קרובים מעץ מצופים בכסף, שהם היו עומדים על רצפת קודש הקודשים, והיו בעלי הפנים הגדולות. זה בא לבטא את זה שהקדושה מתחילה בקטן והיא צריכה לגדול. פסוק י' ת' ועשה קירוב אחד מקצה מזה, וכרוב אחד מקצה מזה, מן הכפורת תעשו את הקירובים על שני קצותיו, והיו הקירובים פורסי כנפיים למעלה. שוחחים בחנפיהם על הכפורת, ופניהם ישל אחיו. אל הכפורת יהיו פני הקרובים. טוב, אז איך מסתכלים גם כלפי הכפורת שהיא למטה, וגם אחד אל השני שזה ישר? אז כנראה קצת בזווית. כן? עכשיו, למה הם צריכים להסתכל אל הכפורת? מה יש מתחת לכפורת? התורה. כלומר, הלוחות. הלוחות, וזאת אומרת שהקדושה בישראל מכוונת אל דבר השם שנמצא בתוך, מתחת לכפורת, ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה, ואל הארון תיתן את העדות אשר ייתן אליך. זה דיברנו כבר. עכשיו, לפני כן כתוב בפסוק ט"ז, ונתת אל הארון את העדות אשר ייתן אליך. אז זה כאילו איזה מין שירה שיש לה התחלה וסוף, ואל הארון תיתן את העדות אשר ייתן אליך. כלומר, בהתחלה זה התוכנית, מבחינת מחשבה תחילה, ואחר כך סוף המעשה בפסוק כף א'. ונועדתי לך שם, ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הקירובים אשר על ארון העדות, את כל אשר אצווה אותך אל בני ישראל. מה זאת אומרת? שהדיבור איננו כפור, אלא הוא ממשיך. מספיק שמשה ייכנס כדי לשמוע כמו בין שתי אוזניות, כן, אם עושים דימוי לדברים של ימינו, אז הוא שומע את הדיבור יוצא משם. זאת אומרת, הצד היותר עליון של המקדש איננו כלי, אלא דיבור היוצא. כן? וכל הכלים הם כלים להערה הזאת. ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הקירובים, אשר על ארון העדות. עכשיו, יש פה בעיה, רש"י כותב על על המילים ואת כל אשר אצווה אותך אל בני ישראל, וו זו יתרה. לא צריך לכתוב את הוו, כאילו שזה כתוב בלי וו. הבעיה שכבר העירו עליה רבים, זה שבספרי תורה שלנו, וגם בכל כתבי היד שהגיעו לידינו של התורה, אין וו באמת. כלומר, ואז אומרים שלרש"י היה ספר תורה שבו היה כתוב ואת כל אשר אצווה אותך, אבל בכל שאר ספרי התורה לא נמצא הוו. זה נמצא גם בחזקוני. אחד מהמפרשים בצרפת אחרי רש"י, גם כן הוא כותב את זה, שיש וו יתרה. זה דבר תמוה מאוד, לומר שלא מצאנו כתב יד אחד אפילו, שבו יימצא הוו, לכן מוכרחים להניח שרש"י מתכוון למשהו אחר. אלא שאת כל אשר אצווה אותך אל בני ישראל, מה זה? זה התורה. מהי התורה? לפי חכמי הקבלה, האות וו שבשם הוויה, יוד כ, וו כ, האות וו, היא מכוונת כנגד התפארת שהיא התורה. לכן אומר רש"י, את כל אשר אצווה אותך על בן ישראל, זה הוו. לכן גם אם היה כתוב וו, הוו הייתה יתרה. זה מה שרש"י מתכוון לרמוז, כדרכו של רש"י לומר דברים נסתרים בשפה פשוטה. ועשית, פסוק כף ג', ועשית שולחן. עצי שיטים, המאתיים אורכו, והמה רוחבו, והמה וחצי קומתו. אז אנחנו כבר הערנו על כך שבלוחות, זה הבארון, כל המידות הן מידות לא שלמות. המה וחצי, על המה וחצי, המאתיים וחצי. מה שאין כן, וזה כדי להראות שהתורה איננה שלמה, היא צריכה כל הזמן השלמה. מה עם השולחן? בשולחן יש סובע, המאתיים אורכו והמה רוחבו. רק שתמיד יש להתקדם כלפי מעלה, ולכן המה וחצי קומתו, וציפית אותו זהב טהור, ועשית לו זר זהב סביב. מה זה הזר? דיברנו שזה סוג של כתר. יש כתר מלכות, כן? שולחן מלכים. אל תתאבה לשולחנם של מלכים, אז גם שולחנו של שלמה בשעתו. זאת אומרת שהשולחן מציין את ה... שלטון, אבל אז למה דווקא שולחן? שולחן זה מקום שאוכלים. יש קשר מהותי בין הכלכלה לבין השלטון. בין לחם הפנים, המקום שבו אוכלים במקדש, זה בעצם מראה את השורש בקדושה של הכלכלה, בצד של ארון הברית שהוא של החוכמה.